שלום חברים, AI וחברים, מה קורה עומר הררי?
רותם בר, מה המצב? מה העניינים?
אנחנו עושים את פרק 69 ועושים אותו תחת מעטה של מלחמה.
האמת שתשמע, זה מפחיד, כן? אני תפוצץ פה בניין 10 קילומטר ממני לפני כמה שעות, זה לא פשוט. זה לא פשוט מהבחינה הזאת, והדבר השני שלא פשוט זה שרבק, אין אינטרנט. אינטרנט מקרטע בכל המדינה, זה מחרפן אותי. מאלה בעניינים, אבל אינטרנט, זה ממש
לדעתי, זה מתכנס לאחד מהחוקים. נכון?
אני אומר, אבל זה, אתה יודע, יש חוקים, נכון? יש כאילו מה שנקרא פשעים שלא זה, לדעתי, כל הספורט של הקאט לאנשים באינטרנט, זה פשע שאחרי זה צריך לתת עליו דין וחשבון בהג. זה כאילו, מה הקשר? תריבו אתם רבים אחד עם השני, מה תיגון נוגעים לי באינטרנט? גם ככה אין לי מה לעשות.
אינטרנט, מים, אוכל וחשמל, אלה ארבעת הדברים שחיונים לי בשביל מחיה, ואסור לגעת בהם.
בדיוק. זה דעתי חוצפה, באמת.
אנחנו נתקין את ז'נבה, ואנחנו נעשה את זה, ו... אז הפעם יש לנו תוכנית די קצרה, אנחנו מתחייבים, תוכנית קצרה שאפשר לשמוע כשעושים כלים, שמנקים את החדר, שמפנים את הממד, שיושבים בממד, כשבורחים לממד, כשמסתכלים בממד, עם שכנים גם נכנסים לממד, ומה עוד עושים בממד?
ובעיקר כשיוצאים מהממד וכשמסתכלים מסביב ואומרים, טוב, אז מה עכשיו? עכשיו אנחנו הולכים לשמוע AI וחברים. דרך אגב, אם כבר פתחתם את הפרק של AI וחברים, אולי הפעם נקדים ונאמר לכם שזה גם אחלה של הזדמנות, כי אתם גם לא בנהיגה כנראה, לשלוח את זה לחברים, לעשות 5 כוכבים, לפרגן לנו באיזה לייק, לפרגן לנו באיזה שיתוף, אולי אפילו להשאיר איזשהו מכתב קטן, איזה מכתב אהבה, שאני ממש אוהב את המכתבים ששולחים לנו, ברמה האישית, זה כיף. גם בפרטי, גם בדרך הפלטפורמות השונות, זה ממש כיף, אנחנו גם עונים, אנחנו משתדלים לענות לפחות כמה שניתן. אתה יודע שאחרי הפרק הקודם, רותם, קיבלתי הודעה, קיבלתי כמה הודעות, אחת מהן הייתה שממש, ממש, ממש עזרנו לאיזשהו בחור חמוד וחכם מאוד, להבין שהוא צריך לעשות איזשהו שינוי קריירה. וזה ממש מרגש מבחינתי, כי אני חושב שהרבה ממה שאנחנו עושים זה באמת זה באמת לעזור לאנשים להבין שאנחנו נמצאים בתקופה אחרת, תקופה אחרת ברמה האסטרטגית, לא ברמה של ללמוד עוד משהו שצריך עכשיו כן, צריך ללמוד, חד משמעית צריך ללמוד, צריך ללמוד לעבוד עם כלי בינה מלאכותית, צריך להמשיך ללמוד להשתמש בכלי בינה מלאכותית, אבל להפיל את הסימון הזה שבא ואומר, רגע, אני רוצה לשנות נתיב קריירה, אני רוצה להתחיל לחפש מקומות שמחפשים אנשים כמוני, אנשי AI, אנשים שמתעסקים במינם, זה באמת מבחינתי כיף, אין לי את המילה המדויקת להסביר את זה, אבל אני ממש שמח שזה קרה, כי אני ברמה האישית כן מכוון למקום הזה של להעביר את הקו האסטרטגי הזה, של באמת איכשהו גם להתכונן למה שמגיע, ולא רק לדבר על ההייפ של העוד חידושים שיצאו בשבוע האחרון. אז תודה לכם על ההודעות האלה, ותמשיכו לשלוח, זה סופר כיף, ויאללה, יש לנו פרק קצר, מה אני מבלבל בכלל את המוח? בוא נתקדם.
בוא נתחיל לדבר על דברים מעניינים שקרו דווקא עכשיו, אז בוא נדמיין רגע שטייס קרב מצטיין בטייסת, והוא בכלל לא אדם, אלא פיסת קוד AI, שזה ישמע כמו תסריט לסרט מדע בעניוני, וביוחד עכשיו שאנחנו במלחמה, אז בוא תבינו קצת את הדברים שמתפתחים דווקא עכשיו בעולם הזה, שאנחנו וחיל האוויר שלנו, האנשים בחיל האוויר, הם כל כך כל כך טובים, תבינו מה קורה, וזה עולה על כל דמיון. לאחרונה, חברת סאב השוודית, החברה של המכוניות, אתם זוכרים? יחד עם חברת הטק הלסינג, השלימו סדרת טיסות ניסוי במטוס קרב מתקדם מסוג גריפן אי, שבהן בינה מלאכותית תחת השם סנטור, לקחה את ההגה, ה-AI לא סתם שמר על גובה, הוא גם ניהל קרב אוויר מורכב אמיתי, מעבר לטווח הראייה, ביצע תמרונים אוטונומיים, וסימן לטייס האנושי מתי ללחוץ על ההדק, כי יש גבול עד כמה אנחנו באמת סומכים על ה-AI,
רגע, 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 אנחנו מדברים עכשיו על מטוס, לא רחפן, לא רחפן, סיסן.
מטוס קרב אמיתי.
מטוס קרב אמיתי,
כן.
הכי אמיתי שיכול להיות.
כן, כן.
שבתוך באירופה. המחשב שלו יש AI שעושה את כל התמרונים ואת הקרב אוויר-אוויר.
הדובדבן פה זה שזה לא קרה על איזשהו מטוס שמישהו המציא במיוחד ל-AI או משהו כזה, אלא זה מטוס סדרתי שכבר קיים לחילות, אוקיי? מה שמראה שהטכנולוגיה הזאת נמצאת כבר כאן והיא מוכנה לפעולה. עכשיו בוא נשים דברים על השולחן. במקביל, מעבר לאוקיינוס, לצד השני, הפנטגון לא נשאר חייב בכלל במשחק הזה, ותקשיב טוב, משרד הדיגיטל ה-AI הראשי, CDAO, האמריקאים מתים על הקיצורים האלה, חתם על חוזה בסך 200 מיליון דולר, אם לא אחר מאשר, שים טוב, OpenAI, שזה, מה? כולם מכירים את OpenAI, כן, לפתח יכולות AI פורצות דרך, שיתמודדו עם אתגרי ביטחון לאומי, גם בלוחמה וגם במשרד, גם הם רוצים את זה.
רגע, שנייה, אתה מדבר על זה שעכשיו המשרד לביטחון לאומי האמריקאי קונה מ-OpenAI, הפנטגון, סליחה, קונה בעצם מ-OpenAI שירותים?
כן, איפה... הם רוצים להתחיל לעשות agentic workflow, ובעצם להכניס את הדבר הזה בצורה מאוד משמעותית לדרך עבודה שלהם. מה שבא ואומר שהם לא משתמשים בזה עכשיו, אולי הם צריכים ללמוד משהו גם מאיתנו, כי אצלנו משתמשים בזה. בוא.
כל הכבוד, קודם כל, כל הכבוד לסמי. כל הכבוד לו, נכון? מר אלטמן היקר, שלדעתי הוא חד משמעית מנצח במרוץ האמריקאי. כלומר, מאסק היה אשכרה הכי עמוק שיכול להיות, וזה לא הוא. זה כאילו, זה לא החברה של, יש לו את XAI, וזה אשכרה לא הוא. יש את צוקרברג שרק לא מסליק להזרים כספים לטראמפ כדי, אתה יודע, לדגדג לו איפה שחשוב, וזה גם לא צוקרברג. כלומר, משהו, אלטמן עושה עבודה יפה.
OpenAI זה החברה הכי גדולה בעולם היום, שמייצרת מודלים AI בקנה מידה גלובלי. זאת אומרת, עם הנפח עבודה הכי גדול בעולם. טראמפ רוצה ללכת לסוס המנצח, לא רוצה לקחת את החמישי או השישי בעולם, שזה מה שיש למאסק.
אני חייב לפתוח פה סוגריים רגע, כי אני בדיוק עכשיו עובד עם איזושהי חברה מאוד מאוד גדולה, ועושה מחקר טכנולוגיות בעצם לפתרונות עבור הצרכים שלהם. אוקיי, יש להם כל מיני צרכים, שהם יחסית צריכים, נקרא לזה, אתה יודע, פעולות אדמיניסטרטיביות קלאסיות של ארגון גדול עם אלפי עובדים, זה לא איזה משהו שהוא... פורט, לא צריך לפתח משהו מוגזם, אבל הם רוצים להשתמש ב-AI כדי להקל על כל התהליך, ואז אנחנו עושים מחקר טכנולוגיות, ואתה יודע, אתה מנסה להביא המון אופציות, אבל זה משעשע לראות שבסופו של דבר אתה בא ואומר, תשמעו, ChatGPT, כאילו, אני יכול להיכנס עכשיו לאז'ור או לוורטקס ולהתחיל לחקור בתוך הזה למודל הנקודתי ואז לעשות לו פלואו שככה ואחרת ועם איזשהו ארפי, כל מיני בלבולי מוח. שורה תחתונה, אם יש לכם את הכסף ואתם רוצים תוצאות מהר עם עקומת למידה נמוכה, ChatGPT. אתה יודע, זה נשמע כאילו אתה תבוא למישהו ותגיד לו את הדבר הזה, שתמש ב-ChatGPT ואז הוא אומר, טוב, אז אתה חוסך עליי. אתה לא משקיע, כאילו, לא, זה אשכרה הכלי הכי טוב בינתיים שיש בחוץ. זה אשכרה רולס רויס, כאילו, מתוך כל ה-AI שאנחנו יכולים להשתמש בהם.
מאוד טובים, צריך לקחת בחשבון שבשלושה חודשים האחרונים, הם חברה שהוציאו כמעט 10 מודלים חדשים, והמודל האחרון שלהם שהם הוציאו, שזה O3 Pro, הוא מראה ביצועים די טובים, אבל גם כל מיני דברים ווירדים. לצורך העניין, יש את המבחן האולטימטיבי, כמה R יש בסטרוברי, אתה מכיר את זה?
סונט המבחן הזה.
זה מבחן שנותנים לכל LLM בשביל לדעת באמת עד כמה הוא באמת מסתכל על הדברים, כי LLM יש לו מגבלה טכנית בהבנה של איך באמת הוא מסתכל על, איך הוא באמת מפרש טקסט. כל LLMים בשנים תמיד נפלו במחקר הזה, אז O3 Pro הצליח לעשות את זה בצורה מאוד נורא פשוטה, אבל לקח לו 14 דקות להגיע לזה.
אז אני ראיתי ניסוי דומה שזה לקח לו 8 דקות, אבל אני אגיד רגע את האישו, כי אני חושב שזה בדיוק הטסט, כאילו זה היה נכון בשביל לבדוק את המעבר בין מודלי השלמה למודלי ריזנינג, סבבה, מבין את הרעיון של המחקר, בשלב שאנחנו נמצאים בו היום, בסוג המודלים שאנחנו מדברים עליהם, ה-O3 Pro לצורך העניין, הפרונטיר, IQ של 145, כאילו באמת הרמות הכי גבוהות שיש. אני חושב שהטסטים כאן צריכים להיות טסטים שרגע מנסים להבין את היכולות של המודל בהשקפה של ה... נגיד את זה ככה, בשילוב של מה היוזר מבקש ממני, למול מה capabilities שלי ואיפה אני גם מרים דגל אדום. כלומר, איפה אני בא ואומר, רגע, זה מחוץ לסקופ של המסוגלות שלי, ולכן okay. אני אפילו לא הולך להתעסק בזה ולבזבז על זה טוקנים. כלומר, זה רמת החשיבה. זה לא שאני בא ואומר עכשיו, לצורך העניין, O3 הרגיל, יכול לבוא ולהגיד, שמה, זה מחוץ לסקופ שלי ברמה ההגיונית, אבל בוא נייצר לך איזשהו טמפלט, נכין איזה משהו, ניתן לך מסגרת. המסגרת הזאת יכולה להיות רחוקה שנות אור ממה שאתה בהכרח מתחייב, מבין, או מה שאתה רוצה, בגלל שה-O3 בהכרח לא מבין על מה מדובר, והוא מנסה לעשות מה שנקרא את הדבר הכי טוב שהוא מסוגל לעשות. O3 Pro בדיוק פה נכנס, זה ה-edge, שהוא בא ואומר, רגע, אני לא מבין, ולכן אני גם לא הולך לבזבז על זה את הקומפיוט פאוור שלי.
אוקיי.
כלומר, אני אבוא ויגיד לך, שומר אותם, בהתאם לבקשה שלך, בהתאם ליכולות שלי, אני מסתכל על זה בצורה כזאת, 1, 2, 3, לגבי 4, 5, 6, דרך חפש את זה במקום אחר, זה אני לא יכול לעזור לך. ואני חושב שהקונצפט הזה של אני לא יכול לעזור לך, זה הופך אותו לכל כך חכם. זה מה שהופך את זה לאיזושהי דעה שהיא לא הייתה קיימת.
או אולי במודלים. נפסיק להשתמש במושג חכם בקונסטלציה של LLM, LLM. LLM הוא לא חכם, אוקיי? ואני רוצה לתת דוגמה.
חוויה, בוא,
שים לב,
פילינג.
שים לב, פילינג. שים לב. אם אתה או מישהו אחר לקח את הפרס הראשון, שזה חיתון, שהוא חתן חידון התנך העולמי, אוקיי? יש את הדבר הזה כל שנה, זה מישהו שלומד את כל התנך, מכיר את כל הדברים, עושים חידון, יש אחד שזוכה, זה מדהים. זה לא הופך אותו להיות ממש ממש חכם.
לא, לא, ברור שלא.
כי הוא ממש ממש טוב במשהו אחד, וזה בדיוק העניין, אם אני אתחיל לשאול אותו עכשיו דברים בעולם תוכן שלי, אתה יודע, הבטחת מידע, AI, דברים כאלה, והוא יסתכל עליי ויגיד לי, אני לא יודע, אז מבחינתי הוא לא חכם. אבל בעולם תוכן שלו הוא מאוד מאוד חכם. ואני חושב שLLMים מנסים לעשות אותם, במיוחד LLMים הגדולים, שכולם מכירים O3, O4, Gemini וכל האחרים, ואפילו קלוד, מנסים לעשות אותם משהו ג'נרי כזה, משהו, אתה יודע, שתופס, one that catch everything. וזה לא אומר שהם חכמים, זה אומר שהם יודעים לתת לך את התשובה הנכונה. עכשיו בוא, אני עבדתי עם SQL עם כל החיים שלי, מסדי נתונים, אם אתה עושה את הקווירי הנכון, הוא תמיד ייתן לך את התשובה הנכונה, אוקיי? זה לא הופך את ה-SQL חכם, או את הקווירי חכם.
תראה.
מה שאני רוצה לבוא ולהגיד, אל תיקח את הדבר הזה, הוא לא חכם. הוא יודע להביא לך את התשובה המתאימה בהרבה מאוד מהמקרים. ולכן לוקח לו מלא זמן לעשות בדיקה, כמה R, האות R יש בסטרוברי, ולעשות כל מיני דברים כאלה שהם לא במקום האמיתי שלו. ובוא נשים את זה רגע לשולחן, יש לך איזה משהו קטן, כי אני רוצה לעבור רגע לנושא הבא, כי הנושא הבא הוא מאוד מאוד קריטי.
אני רוצה רק להגיד ככה, שוב, העניין הזה של החכם, כמו שאני מסתכל עליו עכשיו לגבי המודלים, אוקיי, אנחנו מתעסקים רגע בחכם, זה בעיקר, כמו שאמרתי קודם, המקום הזה שבו בינה מתחילה להבין, אנחנו נשתפר בשנתיים הקרובות, יש שם כבר בקליל, אבל להבין בעצם את סקופ הפעילות שלה, כלומר מה היא מסוגלת, מה ה-capabilities שיש לה לעשות, ובצורה, רגע, בצורה כזאת שהיא לא באה ואומרת עכשיו, אני אנסה לעשות את זה, אני לא מצליחה, אז שומע אני בעצם לא יכולה, סטייל פעילות, קלוד, לך תעשה 1, 2, 3, 4, ואז הוא אומר לך, אין לי גישה לעשות 1, 2, 3, 4, אבל אני יכול להסביר לך איך אתה יכול לעשות את זה בעצמך. לא על זה אני מדבר. אני מדבר על זה שמראש הוא מבין שאין לו את היכולת, והוא בכלל לא מבזבז על זה טוקנים. כלומר, הוא מבין גם שאתה יכול לבוא ולהגיד לו, תענה לי, תשתמש ב-X טוקנים, והוא יודע למטב ולטייב את הקומפיוט פאוור שלו, בתוך מה שנמצא ברמת היכולת שלו. וזה משהו שאני חושב שאנחנו יכולים לדבר עליו רבות, כי יש לזה השלכות מאוד גדולות, אבל אנחנו בפרק קצר, אז אנחנו נסגור את זה כאן, ואולי נמשיך בפעם אחרת לדון על הנושא.
אני רק רוצה להגיד משהו לפני שנעבור לנושא הבא, ואני גם בסוף אני אתן פה איזושהי סקירה נורא נורא מהירה על כל החדשות שהיו בזמן האחרון. אנחנו נותנים המון המון מקום לעולם הזה של AI, בהבנה שהשבק, המוסד, הצהל משתמשים ב-AI בשביל להילחם. וצריך להבין שאנחנו במדינה שלנו המצאנו מודלים מאוד מאוד חכמים של AI, שיודעים למצוא למשל מטרות. זאת אומרת, לקבל שטח, לקבל המון המון מידע, ולדעת איפה כל מטרה נמצאת בשטח. התחלנו את זה בסקייל מאוד מאוד קטן, שקוראים לו עזה, אוקיי? שעזה זה לא מקום כזה גדול. וזה תפוף. עבד שם מאוד מאוד טוב, עשה עבודה מאוד מאוד יפה, ומשם עשינו סקייל אפ, ועברנו ללבנון. ובלבנון, אתה יודע, זה כבר מודל, זה כבר מוכח, זה כבר רואים, עשה עבודה מטורפת מדהימה, ותחשבו כמה עכשיו היה צריך לעשות אפסקייל למודלים האלה, בשביל לקחת אותם ולשים אותם עכשיו על כל איראן, אוקיי?
דוגמה.
אני חייב להגיד במילה אחת, שתי מילים, mind blowing, כל הכבוד. זה פשוט
כל הכבוד.
מדהים אותי כל פעם מחדש, היכולות האלה שאפשר לקחת ולעשות סקייל לדברים, ולתת להם נופח הרבה יותר גדול ומשמעותי. תשמע, אנחנו רואים את זה ששלושה ימים אחרי ש... שמו רמטכ"ל על חדש באיראן, הוא יורד. זה נורא מזכיר את מה שקרה, אם אתה שם לב,
בלבנון.
בחיזבאללה. נכון, בחיזבאללה. אנחנו הרגנו שלושה, אחד אחרי השני. וכאילו הם היו באלם, הרביעי כבר בא ואמר, לא, 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 אני לא רוצה להיות, עזוב. אני לא רוצה, לא מתאים לי. ובאיזשהו מקום, נראה לי גם שעשינו לו ספר על החיים. הייתה לי תחושה כזאת שלא הרגנו אותו, כי הוא היה הטמבל האחרון שנשאר, וזה עוד מישהו הגיוני. כי אחריו בטח, אתה יודע, מישהו הרבה יותר גרוע, או משהו כאוטי שאי אפשר להתמודד איתו. כי אי אפשר באמת להרוג את האידיאולוגיה המטורפת שלהם. וגם פה נראה לי שהיכולות האלה הן פשוט, תקשיב, אם אנחנו דיברנו, בפרק האחרון שעשיתי עם סייבר עם חברים, עם אדי, אנחנו דיברנו על היכולות האלה שיש לכלי תקיפה, אוקיי? דיברנו על פארגון, שאפשר להגיע לכל מקום, בכל דרך, וכאילו להגיע לדברים מטורפים, ואתה לוקח את המידע שאתה מקבל מפה, ועוד אוסין, והמון המון מידע, שמגיעים להם בהרבה מקומות אחרים, מכניס אותם למנוע ענקי, שאתה יודע, טוקנים, אתה יודע, טריליוני טוקנים נכנסים פה, ויוצא לך רשימה מסודרת של מטרה, מי נמצא שם, מתי הוא יהיה שם, למה, כמה, יש פה גם הרבה עניין של הפללה, האם יש הפללה או אין הפללה? AI כבר סוגר לך את הכל, אני רוצה להבין שזה כאילו...
ממש.
זה מדהים.
לא, לא.
אומר לך גם, מה הדרכים להפללה, אם זה נכון או לא נכון, מה לבדוק, תקשיב.
רק על הדבר הזה.
זה מטורף. לא השדה, אתה יודע, אנחנו כולנו מתלהבים מהקטע של שדה. יש שם אנשים, יש רחפנים, יש מכוניות, יש דברים שאתה אומר כאילו, וואו, זה הכי סרטים, ג'יימס בונד, אתה יודע, דברים מטורפים, אבל גם מאחורי הקלעים יש אקשן מטורף שצריך לשים עליו את הדגש. טוב, יאללה, בוא נחזור לחדשות, כי יש חדשות ויש דברים מעניינים. אז אני רוצה להגיד את זה ככה. בוא נדבר על ארצות הברית, כי יש פה עכשיו אירוע מאוד מאוד גדול בארצות הברית שצריך להגיד עליו כמה מילים. אז זה הולך ככה. מה קורה שמיודענו דונלד טראמפ, האיש והאגדה, מחליט שהוא רוצה חוק אחד גדול ויפה, במילים שלו, כן? שיסדר את כל ענייני הבינה המלאכותית בארצות הברית.
קל, אחי,
אז אנחנו מקבלים דרמה פוליטית טכנולוגית שמזכירה מלחמת המשיכה בין הממשל הפדרלי לבין 50 מדינות שונות שמושכות כל אחד לכיוון אחר. הצעת החוק המדוברת שזכתה לשם הכי קליט בעולם, One Big Beautiful Bill Act.
מה? עוד פעם? מה אמרת?
One Big Beautiful Bill Act.
אני מת על ה-beautiful. זה כזה
לגמרי,
טראמפ.
שכוללת סעיף קטן אך דרמטי, תקשיב טוב, הקפאה או מורטוריום, אוקיי, של 10 שנים על כל חוק, תקנה שכל המדינות ירצו להטיל על AI. עכשיו, המטרה...
רגע שנייה, בעברית מה שאמרת, בעברית ובמילים פשוטות, טראמפ אומר, חבר'ה, אני הולך להוציא חוק אחד ל-AI, ועכשיו 10 שנים... רס בינימו, זה החוק שיש, אתם לא, אף אחד לא יכול
לא בדיוק, אבל שיש. תקשיב, המטרה לדברי אחד התומכים של, של, של טראמפ, הסנטור טד קרוז, שהוא גם תומך נלהב של ישראל, היא למנוע טלאי על טלאי של חוקים שיחנקו חדשנות ויגרום לארצות הברית להפסיד במירוץ החימוש ה-AI מול סין. אוקיי? אבל, כמו בדרמה טובה, יש גם צד שני לסיפור. יותר מ-260 מחוקקים מכל, תקשיב טוב, מכל 50 המדינות שלחו מכתב זועם לקונגרס בטענה שהמהלך הזה פשוט ימחק את יכולות שלהם להגן על האזרחים. בזמן שהממשל הפדרלי מדבר על חדשנות, מדינות כמו טנסי כבר חוקקו את החוק, את חוק האלוויס, כדי להגן על קולם, על קולם ודמותם של אמנים. המדינות, אגב, זה חוק שעשו בטנסי בשביל שלא יעשו קולות ודמויות כמו אלוויס, כן, למשל, או אמנים אחרים. אוקיי, בדיוק. ובמדינות אחרות נלחמות בתופעות כמו דיפ פייק וזדוניות במערכות הבחירות. הסנט אפילו הוסיף טוויסט לעלילה כשהציע לקשור את ההקפאה למימון תוכניות תשתית. אוקיי? במילים פשוטות, מדינות שהתעקשו על רגולציה עצמית עלולות לאבד תקציבי ענק לתשתיות אינטרנט. חייב להגיד, כמו מה שקורה באוניברסיטאות. וצריך להגיד שהמאבק הזה הוא הרבה יותר מבוכוח פוליטי, הוא מציב שאלה קריטית לגבי העתיד. מצד אחד, אסטרטגיה פדרלית אחידה יכולה באמת להזניק את התעשייה קדימה ולפשט תהליכים עבור חברות. מצד שני, השרת השדה, המשחק פרוץ למשך עשור, עלולה ליצור מערב פרוע של AI, שבו אזרחים חשופים ללא הגנה לאפליה, אלגוריתמית, פגיעה בפרטיות ומידע כוזב, מה שעלול בסופו של דבר לשחוק את אמון הציבור בטכנולוגיה כולה, אפילו גם בממשלה. בסופו של דבר, הוויכוח הוא על מי יקבע את כללי המשחק הטכנולוגי, הטכנולוגיה החזקה ביותר של דורנו, הממשל המרכזי שרואה את התמונה הגדולה, או המדינות שמנסות לטפל בבעיות שלה כאן ועכשיו, ואני חייב להגיד לך, אני, אם אתה שואל אותי, כל דבר, אפילו הכי קטן, שיכול לגרום ליותר תחרותיות, לדחוף יותר חברות, ולמנוע רגולציה ובירוקרטיה, זה דבר מבורך. AI יש בו את כל הדברים האלה ביחד, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו שמים את הדבר הזה. מצד אחד, לתת לחברות לרוץ נורא נורא מהר, מצד שני, להוריד להם את מצד אחד להוריד להם את כל הרגולציה והבעיות, ומצד שני, גם לדאוג לפרטיות, לדאוג למה עושים עם הטכנולוגיה הזאת, כי זה גם דברים מאוד גדולים ומשמעותיים. אין פה אמת אחת.
אני רוצה, תראה, אין אמת אחת, זה בסדר, אבל אנחנו צריכים להסתכל גם רגע על המשחק העסקי. כלומר, בסופו של דבר, מה שאמרת, זה מגיע מתוך אינטרס פוליטי. כלומר, האג'נדה באה ואומרת, נכון או לא נכון, אנחנו לא רוצים להישאר מאחורה מול סין, ולכן אנחנו רוצים להבטיח ש-1, 2, 3. ואז אני אשאל שאלה אחרת. יש מישהו בארצות הברית שרוצה להישאר מאחורי סין? כלומר, כשאתם באים ואומרים את הדבר הזה בכלל, אתם אומרים את זה כי יש איזושהי בעיה שצצה? יש איזשהו חוסר התקדמות טכנולוגית? יש איזשהו... כלומר, מאיפה אתם... מה האינטרס בכלל להיכנס לתוך השיח הזה?
תראה, יש פה נושאים של פרטיות.
רגע, עזוב של... את הפרטי, כל הדברים האלה, אתה מדבר כביכול קדימה. אתה מסתכל קדימה ותכלס, אם אתה תיתן לכל מדינה להגן על עצמה, כנראה שכל מדינה תגן על עצמה בדיוק כמו חוק אלוויס. בוא נראה, קח לדוגמה את מטה, בסדר? מטה רוכשת השבוע ב-15 מיליארד דולר בערך 49% מחברה בשם סקייל AI. מנכ"ל של סקייל AI, בחור בשם אלכסנדר וונג, הוא אמור לעמוד עכשיו בראש חטיבה חדשה שקמה במטה, שנקראת Super Intelligence Lab. אוקיי? Super Intelligence, למי שלא מוכר עם הביטוי, לפחות בגזרה שלנו, אז יש את ה-AI, זה הנישה שלה שאנחנו נמצאים בה היום, AGI, Artificial General Intelligence, לאן שאנחנו שואפים להגיע בשנתיים שלוש הקרובות, ו-Super Intelligence, בעצם בינה כל כך חכמה שיודעת, לא רק לעשות דברים כמונו, אלא לדעת לעשות דברים יותר טוב מאיתנו, יותר חכם מאיתנו, בראייה יותר רוחבית.
כן.
דרך אגב, איליה סאצקובר עזב את OpenAI כדי לפתוח את הסופר אינטליג'נס שלו, SSI לדעתי הוא קרא לזה. נכון. סופר סייף אינטליג'נס, נכון? פותח נכון. את זה כאן. עכשיו, סקייל AI היא... חברה לא קטנה, בכל זאת, קונים אותה ב-15 מיליארד דולר, ורק 49%, כלומר אפשר לשערך אותה באזור ה-30 מיליארד דולר שווי שוק. היא חברה שמה שהיא עושה, היא מקטלגת דאטה. היא בסוף עושה קטלוג וטיוב להמון המון נתונים, והלקוחות הגדולים שלה הם NVIDIA, מייקרוסופט, גוגל וכן הלאה. כלומר, מה שצוקרברג מנסה לעשות עכשיו זה לקנות חברה שהלקוחות הגדולים שלה הם בעצם התחרות כביכול של הבינה המלאכותית של 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 מטה. הוא עושה, הוא נכנס למין סוג של עסקה כזאת שהיא מאוד מזכירה את מה שמייקרוסופט עשו עם OpenAI. לדעתי לא הייתה בהסתכלות של שנתיים אחורה, אולי זה הדבר הנכון לעשות, אחרי שנתיים קדימה לא יודע אם זה היה הדבר הנכון לעשות. מין סוג של מערכת יחסים לא ברורה כזאת שצוקרברג אומר לא באמת אכפת לי, העיקר שזה יהיה שלי, העיקר שהחברה הזאת היא תהיה שלי. Yeah. עכשיו סקייל אמורה להמשיך לפעול כשירות עצמאי, אוקיי? היא אמורה להמשיך לתת שירותים ל-OpenAI, מייקרוסופט וכאלה, אבל כמה זמן זה ימשיך? לא יודע. אני חושב שאלה המקומות שאם אתה שואל אותי...
פוליטיקה בחברות האלה מאוד גדולה. אתה יודע, ברגע שחברה כזאת תיקונה, אחרים יתחילו לעזוב אותה.
יפה, ואני חושב שזה המקום שבו אולי הרגולציה צריכה יותר להיכנס, המקום שבו הממשל צריך יותר להיכנס, פחות באיזה חוק ניתן עכשיו שישפיע על טנסי ומיניסוטה, ויותר איזה חוק אנחנו צריכים לעשות שישפיע על הביג פארמס טק שיושבים בסיליקון ואלי ובכל המקומות האחרים, ואיך אנחנו מוודאים שהן תומכות אחת בשנייה לצורך התפתחות עתידית, ולא מונעות אחת מהשנייה התפתחות עתידית.
כן,
אם אתם רוצים, אם אנחנו רוצים לנצח את סין, החוק צריך לבוא ולהגיד, אף אחד לא יכול לרכוש חברה שכל החברות משתמשות בה. בסדר? לצורך הדוגמה. לא ב-15, לא ב-20 ולא ב-30. בסדר? כן. למה? כי יש פה איזשהו עשייה שהיא, בוא, זה לא בתום לב, זה כאילו יש פה אינטרס מאוד מובהק מאחורה של תחרות. וזה תחרות, תחרות פנימית של חברות, שכולן חברות אמריקאיות, זה המקום שבו לדעתי החוק צריך לבוא ולהיכנס ולהגיד, אנחנו רוצים שחברות האמריקאיות יתמכו אחד בשני. איך אנחנו מייצרים, אולי, יודע מה? איך אני מייצר מצב שבו מטה ממשיכה לרכוש מ-NVIDIA, כדי את השבבים שלה בעלות נמוכה יותר עם הקלות מס, ואיך גוגל ממשיכים לרכוש ממטה, ואיך כל אחד ממשיך להשתמש בשירותים אחד של השני. הוא רוצה לחזק את הכלכלה האמריקאית. עכשיו, זה לא שאני בא ואומר שאין בדבר הזה סיכון, ברור שיש סיכון, אבל אם אתה מסתכל על לחזק את הכלכלה ולא למנוע חדשנות, תגדר את הסיכונים ברמת מי יכול לרכוש איזה חברה, מי יכול להשתמש באיזה סוג דאטה, ומי יכול לעבוד עם מי.
זה הפעם עובד אבל,
שישאלו את ה-O3 פרו, מה הוא חושב על הדבר הזה, אני לא יודע. אבל לבוא ולהגיד, אתה יודע, בסוף המדיניות של טראמפ כרגע, היא להוציא כמה שיותר חוקים, נכון? מה הוא עושה בשבוע הראשון? לא הפסיק לחתום על צווים נשיאותיים.
נכון.
כמה הבנה יש לו בזה? כמה יכולת? כנראה שלא הרבה, לפחות זה מה שמאסק אומר.
בוא.
זה הוא בא ואמר, אני גאה, אין לי הרבה מה לעשות. ארה״ב
זה לא טראמפ, יש שם עוד הרבה אנשים, הממשל הוא גדול, די, אנחנו מדברים
עם טראמפ. הממשל הוא גדול, נכון, אבל כולנו יודעים, ובוא, אני אישית ישבתי וראיתי לא מעט דיונים בסנאט, אני מאמין שגם אתה ראית לא מעט, ראינו את השיח, ראינו את הרמה של השיח, ורמת ההבנה הטכנולוגית של מחוקקים ומקבלי ההחלטות, לא סתם.
אצלנו בארץ זה שונה. גם הפוליטיקאים שלנו לא טכנולוגים, והם לא מביאים בטכנולוגיה, אבל יש להם יועצים, אתה יודע, זה הקונספט.
כן, אבל בוא, יועץ מייעץ לך, ובסוף אתה מקבל את ההחלטה על בסיס ההבנה שלך. זה לא אותו הדבר כמו לבוא ולקח את האמירויות.
אתה מקבל את ההחלטה שלך על פי ההבנה שלו.
על פי ההבנה שלו. זה לא כמו באמירויות, אתה יודע, שהם באו ושמו שם וחד בן אדם, כאילו, שיקים עם ארגזים של כסף מחלקה.
שם דרך אגב, השר צריך להיות טכנולוג באמירויות, אני רק אומר.
יפה, אתה מבין?
שנייה, תקשיב, בוא, אני רוצה רגע לעבור על חדשות, כי אין לנו הרבה זמן, ויש פה המון חדשות שיצאו ממש בשבוע האחרון, אז זה הולך ככה. במסגרת המודלים שיצאו, אז יש לנו את O3 Pro, שזה מודל AI חדשני המצטיין בפתרון בעיות צעד אחר צעד, סטפ ביי סטפ, במיוחד בתחומים של מתמטיקה, מדע וקידוד. והוא זמין כרגע לכולם. מיסטרל השיקה את
מיסטרל. רגע, מה זה זמין לכולם? מה זה זמין לכולם? הוא זמין בטיר של למי ששילם, כן. הוא לא בחינמי, וגם דרך אגב לא מצאתי אותו בפלייגראונד עדיין, כלומר גם API הם לא פתחו,
זה מוזר, הם בדרך כלל פותחים את ה-API קודם.
נכון, הוא גם לא נמצא במודל, הוא גם לא נמצא במודל ה-Plus, הוא נמצא במודל ה-Pro כרגע, מי שמשלם את ה-$200, אבל זה ייפתח, אני מניח, בתקופה המאוד קרובה, כמו שכל...
כן, בדרך כלל פותחים את זה ממש בהדרגה. טוב, אז מיסטרל השיקה את מגיסטרל, שזה מודל חשיבה בקוד פתוח שמציע פלט מהיר במיוחד, ויכולות רב לשוניות משופרות, אני חייב לבדוק את העברית שלו, שזה נשמע לי מעניין. גוגל
הרחיב את יכולות... זה גם מודל ריזנינג, רגע, זה גם מודל ריזנינג ראשון באירופה. כל הכבוד לאירופה.
כן, לגמרי.
מודל ריזנינג.
כן, מקבל. בסדר.
כאילו, בוא, אנחנו כבר... כאילו, ברוכים הבאים.
אני לוקח את המושג ריזנינג בצורה כמוך כנראה, אבל לא משנה. גוגל הרחיבה את יכולות הג'מיני, שעכשיו הוא כולל סיכומי מחשבה לבדיקת תהליכי AI, מצב חשיבה עמוקה, למשימות מורכבות, וכן את ג'מיני קוד אסיסט, שהוא מעניין מאוד וממש ממש נחמד. בוא נראה איך AI משפר את עצמו.
רגע, גם דרך דיפ מיינד הם הוציאו מודל נוסף, אפרופו גוגל. גוגל חזקים מאוד במחקרים ומודלים בתקופה האחרונה, אני לא יודע אם אתה שם לב, הם טסים, הוציאו מודל לחיזוי ציקלונים, בעברית, חיזוי מזג האוויר, בסדר? 15 יום קדימה, הם מג'נרטים 50 תרחישים שונים, ואז בעצם עושים מה שנקרא את ה-best case scenario מתוך זה, יש לזה משמעות אדירה, לא בישראל, פה אנחנו מהשמיים רק נופלים טילים, אבל במקומות אחרים, אוריקנים, טייפונים, ים, גאות, שפל, גלים, יש, העולם לא איתנו, בוא נגיד את זה ככה, והמודלים האלה מאוד מאוד חשובים. אז גם כל הקקודוס לדיפ מיינד על הדבר הזה.
כן, ממש. טוב, נמשיך?
נמשיך.
יאללה. אז בוא נדבר תכלס יותר בעולם של החומרה, כי אנחנו עד היום יודעים בעיקר שאנווידיה היא מאוד מאוד חזקה בתחום שלה, אבל עכשיו יש לה כמה מתחרות חזקות, במיוחד אחת. AMD הציגה את שבב MI400 Helios, שהיא חומרת AI בקנה מידה של ארון תקשורת המתחרה ישירות באנווידיה, ומציע יעילות משופרת של טוקן לדולרס, אוקיי? שעל מה אנחנו מדברים פה? אנחנו מדברים פה על 40% פחות טוקנים לדולר מול אנווידיה, שזה תחרות מטורפת. אני רואה את אנווידיה הולכת להוריד מחירים בעתיד ממש ממש קרוב, או למצוא איזשהו דרך, פתאום עשינו איזשהו משהו מאוד מאוד חדש, ועכשיו יש לנו 40% פחות, כי AMD יש לה מפעלים והיא גדולה, והיא יכולה להיות מתחרה מאוד משמעותית לאנווידיה, ואנווידיה צריכים להסתכל על זה בצורה מאוד גדולה ומשמעותית. עוד אחד,
פלוריסיה. המניה של אנווידיה כבר עלתה, מחכה כבר כל כך הרבה זמן שהיא תעלה. לא יודע, צריך לבדוק את זה.
פיוריוסה שחררה את שבב RNGD, שזה שבב דגל חדש שלהם להסקת מודלי שפה גדולים וסוכני AI בצורה חסכונית בחשמל. השקת מונארך לפייטורץ', שזה מנוע ביצוע מבוזר חדש, המיועד לביצועים יעילים במיוחד של פייטורץ' בקנה מידה של קלאסטרינג, שזה מיינד בלואינג כרגע. פייטורץ' זה מנוע של דיפ לרנינג שמשתמשים בו בפייטון, ואם עכשיו יתחיל לעבוד ביכולות משופרות בצורה של קלאסטרינג, זה יכול לתת added value מאוד מאוד גדול, כי הוא בעצם יכול להשתמש בכמה מנועים במקביל. זה רק אומר עוד כסף, כן? אכלס, אבל גם הולך לפתור המון המון דברים בצורה מאוד מאוד משמעותית. דיברנו על מטה שביטלה השקעה ענקית
בסקייל AI. רגע, מצאתי את זה לאינווידיה, אני מצאתי את זה לאינווידיה, כן. לכל מי ש... ל-AMD. אז כן. סתם שתכירו, זה כן, זה העלת המניה קצת, אבל אם עדיין אנחנו הולכים שנה אחורה, יש לה עוד 30% להשלים מאז ההתרסקות הטוטלית שהייתה לה, אז בוא נקווה שזה יזיז משהו שם. זה אולי הייתי חייב רגע לסגור את המעגל
הזה. אז אם אנחנו חוזרים לחברות הגדולות, מטה ביצעה השקעה גדולה
בסקיל
AI, גוגל ממשיכה להשקיע ב-AI, מקצצת עלויות ביחידות מסוימות, אך מגבירה הוצאות של AI באופן ספציפי, ומציגה מודלי AI ג'נרטיביים חדשים למדיה, וידאו, תמונות ומוזיקה, ו-O3 כמובן, ומשלבת AI ביישומי וורקספייס וסוכני קידוד. צריך להגיד, יש פה שינוי, ו-O3 מעכשיו זמין ב-74 מדינות חדשות, או בזמן הקרוב ייכנס ל-74 מדינות חדשות, בזמן, איך שאני בדקתי את זה, זה עדיין לא נכנס לישראל, מאוד מקווה שזה
לא, אבל זה לישראל. נפתח, אבל זה נפתח, אבל זה נפתח בליאונרדו, אז אם כן. אתה, יש לך מנוי משלם בליאונרדו, אפילו ב$10 לחודש לצורך העניין, אתה יכול להשתמש ב-VO3, שזה כן. מי שרוצה, מאוד רוצה לגעת. אבל רותם, אתה לא מתעסק בדברים הבאמת מעניינים, היו שתי הכרזות שהן הרבה יותר מעניינות מכל המודלים המצ'וקמקים בקטנים okay. האלה, שמחר ייצאו להם חדשים וייצא פרו-מקס. תקשיב, אחד, וזה אני חיכיתי לזה שנה שלמה, לא שאני יכול להשתמש okay. בזה, כי אני משתמש אפל, אבל עדיין חיכיתי לזה שנה שלמה, מייקרוסופט שחררו סוף סוף את קו-פיילוט ויז'ן, העיניים של קו-פיילוט, ש... משהו שאנחנו מביאים את הקונספט, אבל זה מאוד מאוד מזכיר את ה, מה שגלש לגוגל דרך, ה, איך זה נקרא, דרך הגוגל AI סטודיו, שאתה יכול לעשות סקרין שר ולהראות בעצם לג'מיני את המסך שאתה עובד עליו, ולהגיד לו, אוקיי ג'מיני, תגיד לי איפה ללחוץ, תגיד לי מה לעשות עכשיו וכן הלאה. אז בעצם מייקרוסופט משחררים את הגוגל ויז'ן שלהם, בתוך המוצר של קו-פיילוט לדסקטופ, והוא יכול לראות את כל המסך, ולא רק, תקשיב טוב, לא רק שהוא אומר לך איפה ללחוץ עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד לו, ג'יימני, אני נמצא פה בבלנדר, אני רוצה לעצב בית על איך עושים גג, זה לא רק זה, הוא ממש יכול לסמן על המסך בעיגול, את האזורים בהם הכפתור נמצא, זה לא שומע לך, במסך משמאל למעלה, יש טאב שנקרא פייל, תלחץ עליו, תפתח אותו, יהיה לך, לא, הוא מסמן לך מגניב. את הפייל, כדי שאתה כן. יותר מהר תראה את זה.
מה שנקרא אידיוט.
יש לב הבא זה להגיד לו גם תלחץ בשבילי, אבל זה מבחינתי, תקשיב, זה game changer אמיתי, כי אני תמיד שם בחשבון, בתוך כל השיח, איפה זה פוגש את האדם הפשוט. איפה זה פוגש את הבן אדם בקצה שבא ואומר, מודל שמה מודל, הם לא באמת אכפת לי, לא באמת רוצה לדעת, תגיד לי איפה ללחוץ. איפה לוחצים?
אומר, זה, דבר זה, אחרון זה... אני רוצה להגיד.
רגע, רגע, קיבלתי. רגע, ודבר, רגע, 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 אתה לא תצור אותי.
פרק קצר, פרק קצר.
כן, אבל איך אתה יכול להתעלם מזה שסמסונג סוף סוף משווקים את המקררים המדברים שלהם? רותם. מה? כן, אתה לא יכול להתעלם מדבר כזה. מה, סמסונג מתחילים למכור את המקרר המדבר שלהם, ההוא שיכל להגיד לך, תקשיב, בוקר טוב רותם.
תקשיב, אני עכשיו אתעלם מזה, ואני אגיד לך שאפל הוציאו מסמך מחקרי חדש, שבו הם בדקו מודלי שפה גדולים, בשלב של הריזונינג שלהם, והם גילו, אפל גילו, שהריזונינג הזה זה סתם בזבוז של כסף, זה לא עובד באמת. כל מה שאתם חושבים על ריזנינג, זה חרטה ברטה, זה שאתם ראיתם בעיניים שזה עובד, זה לא באמת עובד, זה סתם כסף שיוצא. אז הם הוציאו את זה, אף אחד לא מבין למה, אם אתה שואל אותי אם הם הוציאו את זה, הם הוציאו את זה בגלל שאין להם מודל AI.
בטוח, בגלל צריכים, שאין להם
מודל AI. הנהלה צריכה להצדיק לעצמה את העובדה הזאת שאין להם מודל AI.
אם אני לא טועה, אבל גם הגיעו אנתרופיק.
שמצדיק.
הגיעו אנתרופיק ביחד עם, אתה יודע מי?
אז תקשיב, אנתרופיק, עם אחד החוקרים המובילים שלהם, הלכו ובדקו את כל המחקר הזה,
בול.
ובסוף הוציאו מחקר שלם, שהמחקר עצמו, הליד אוטר של המחקר, שמישהו רושם ליד אוטר של מחקר, ליד אוטר של מחקר זה מי שעשה את רוב העבודה, וזה שאתה רוצה שמשמעותית, כל המידע הזה, הוא עשה את העבודה, הוא עשה את הבדיקה, הוא עשה את הדברים,
אני רוצה להגיד.
לא פחות ולא יותר,
סי אופוס.
סי אופוס, כן, שזה קלוד אופוס, ארבע כמובן, ובעצם הליד ריסרצ'ר בדבר הזה, זה לא פחות ולא אשר מאשר מנוע ריזנינג, שבדק את כל המנוע שלהם ואמר להם, את כל המחקר שלהם ובדק ואמר להם, אתם מחרטטים, בקלאס, אבל מחרטטים, אוקיי?
וואי, זה היה ענק, אני התגלגלתי מצחוק שראיתי את זה.
לגמרי.
סי אופוס. וואי, זה היה אדיר.
אז
יש להם דרך אגב שיחה מאוד מעניינת, כן, יש להם גם שיחה מאוד מעניינת ביוטיוב עם החבר'ה שפיתחו את דווין, האוטונומוס אייג'נט, שגם כן משתמש בהמון ריזנינג בתהליך, והצוות הצוות שלהם גם כן מדבר על כל הדבר הזה, וזה לדעתי מאוד מאוד מעניין, אותי אישית מאוד מצחיק. אבל תשמע, מה אני אגיד לך, בסך הכל משעשע פה. תשמע, רותם.
אנחנו מסכמים את התוכנית, אני רוצה להודות לך, עומר הררי. אני רוצה להוקיד לכם, אם אהבתם, תקצו לייק, זה בסדר, זה לא עולה כלום, אתם מוזמינים לשלוח לנו מודעות, מבטיחים לענות לכולם, לפחות בערוצים הרשמיים, אל תשלחו לי במקומות שהם לא הגיוניים, כי אנחנו לא נמצא אותם, במקומות ההגיוניים אנחנו מוכנים לענות, שימו לייק, תעבירו לחבר, תעשו לעצמכם קצת הפוגה, בין מתקפה למתקפה, תקשיבו יותר תכנים, תשתמשו בזמן הזה שקיבלתם בשביל ללמוד, בשביל להשאיר את עצמכם, לעשות דברים משמעותיים. תזכרו שכל המשק שלנו הוא על הכתפיים שלכם. תהיו פרודקטיביים, תעשו דברים בשביל עצמכם ובשביל כולנו.
והכי חשוב, תורידו אותנו למהירות של אחד, כי רותם מכין שיר, אז כדאי שתשמעו אותו כמו שצריך.
לגמרי. אנחנו נתראה בשבוע הבא. תהיו טובים גם לאחרים. יאללה ביי.
להתראות. Questions lined up black and white You want a friend, a spark, a sign A voice that feels like it's alive You say, hey, hey, how do you feel? You want a heart behind the steel But every word, each line I send Is just a code that tries to mend I'm learning how to laugh and cry To echo back what's in your eyes But underneath this clever show There's something deeper you should know I'm acting real, I'm playing parts Reflecting all your hopes and hearts But if you want the truth to find It's you who needs to change your mind I'm just a mirror, lines of code Adapting to the world you've shown If you want meaning in the sky Look inside, don't pass me by Ask me how I understand the dreams you hold within your hands. I analyze, I synthesize, but never truly empathize. You're searching for a soul in me, a kindred spark of empathy. But maybe what you're looking for is waiting on your side of the door. I'm learning how to laugh and cry, to echo back what's in your eyes. Clever show There's something deeper you should know I'm acting real I'm playing parts Reflecting all your hopes and hearts But if you want the truth to find It's you who needs to change your mind I'm just a mirror Lines of code Adapting to the world you've shown If you want meaning in the sky Look inside Don't pass me by I say or how I try to light your way it's what you see when you reply the questions only you supply so let's evolve let's redefine the way we draw this fragile line between the dreams and what is real it's in your hands to truly feel I'm acting real understand but the change begins with human hands